אנחנו ערב יום השואה, שלמרות שיש עליו כמה וכמה פיקפוקים וכאילו הסתייגויות, מדוע נקבע בניסן, אבל נקבע על ידי עם ישראל, ובכל אופן נקבע ונתקבל בקהילות ישראל, ונחשב כיום הזיכרון לשואה ולגבורה, ובהחלט אנחנו חייבים בכבודו של היום המיוחד הזה, וקצת להתייחס לכל תופעת השואה הנוראית הזאת, מה היה לעם ישראל. נחלק את זה לכמה וכמה נקודות. הנקודה הראשונה, כמובן, היא נקודת האמונה. אנחנו, סליחה, אני רואה שיש פה כמה תקלות בסטנד, אבל איפה זה? Oh, רק רגע. כן, שומעים אותי? הטלפון נפל לרגע.
כן. שומעים מצוין.
שומעים, כן, סליחה. זה נחליק לי מהסטנד שלו. נקודה ראשונה זה כמובן נקודת האמונה. נקודת האמונה שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, אנחנו כולנו מתייחסים בראש ובראשונה מתוך נקודת אמונה. הבסיס לדבר הזה, כמובן אברהם אבינו, ראש למאמינים, אנחנו למדים אמונה מאברהם אבינו, למדים מיוסף הצדיק, צדיק באמונתו יחיה, אני יכול לומר על עצמי, אנחנו כאן בנחלת יוסף הצדיק, ומושפעים הרבה מרוחו של יוסף הצדיק, והרוח הזאת היא רוח אמונה גדולה, היא הרוח שמדריכה אותנו בכלל בכל ההתנהלות שלנו מתוך אמונה, אנחנו נתקלים בקשיים ומתגברים על הקשיים האלה, כפי שאברהם אבינו, אברהם אבינו שלח לכבשן האש על אמונתו. יוסף הצדיק נמכר למצרים, נמכר לפוטיפר, הוא שלח לבית הסוהר, הוא בכל מקום עשה והצליח, ואנחנו יודעים מהם, וכמובן אחרון, אי אפשר לומר אחרון חביב, ואחריו יש עוד רבים וגדולים, אבל בכל אופן אחד מהדמויות שלנו, של חיזוק האמונה, להסתכל על כל דבר, על כל הקשיים באמונה, זה כמובן הסיפור על רבי עקיבא. רבי עקיבא עבורנו הוא דמות שאנחנו לומדים מדמותו של רבי עקיבא, לומדים כמעט ללא הפסקה. והסיפור הידוע, שכל ילד יודע אותו, על כך שרבי עקיבא הגיע לאיזה עיר, ביקש להיכנס ולא נתנו לו להיכנס, והיה איתו חמור ותרנגול ונר, אז אמר כל מה דאביד רחמן על איתה בביד, סיפור בגמרא בסוף מסרת ברכות, כל מה דאביד רחמן על איתה בביד, ולך ולן מחוץ לעיר, והחמור וטרף את התרנגול, והאריה וטרף את החמור, והחתול טרף את התרנגול, והאורה וכיפתה את הנר, אמר כל מה דאביד רחמן על איתה בביד, ואז נכנס גדוד רומאים שכנראה רדפו אחרי רבי עקיבא, רבי עקיבא היה מבוקש, wanted, מה שנקרא, על ידי הרומאים, והרומאים ניסו לתפוס אותו, ונכנסו לעיר, ואם רבי עקיבא, אם היו נותנים לו להיכנס לעיר, או אם היה איתו החמור והתרנגול והנר, היו מגלים אותו, וכמובן רבי עקיבא רואה את הכל לטובה. צריך לציין את מה שרב צדוק אומר על המשנה הזאת בסוף מסכת ברכות. המשנה אומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. ושואל את הגמרא, הרי על הרעה מברכים ברודיין האמת, ועל הטובה מברכים הטובה האמיתים, או שהחיינו, אז מה זה חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? עונה הגמרא שצריך לברך עליה בשמחה. סיפור ידוע על האדרת, שמתוך הרבה ילדים שנולדו לו, רובם נפטרו, הוא מספר על אחד מהם שנפטר כבן שנה, תינוק שנפטר כבן שנה, וכאשר יצאו להלוויה היה צריך לברך ברוך דיין האמת, והאדרת התעכב ככה כמה דקות עד שהוא ברך את ברכת ברוך דיין האמת. ובסיום ההלוויה הוא הסביר מדוע התעכבתי לברך, כי אומרת הגמרא שצריך לברך ברוך דיין האמת בשמחה. ושקלתי בעצמי לכמה שמחה אני צריך ויכול להגיע. ואמרתי, הרי לפני כשנה היה לתינוק הזה, היה ברית, ובברית ברכתי שהחיינו, וברכתי את השריינו בשמחה. אז היום אני צריך לברך ברוך דיין האמת, להגיע לאותו מקום, לאותה שמחה, בה הייתי כאשר ברכתי את השחיינו בריתו. אז זה לקח לי כמה דקות עד שהצלחתי להגיע לאותה שמחה. זה רק נקודה ראשונה שהיא באמת נקודת האמונה. אי אפשר להבין את השעה או להתייחס אליה מבלי אמונה. אני חוזר לרגע ליוסף הצדיק. הביטוי המסכם של יוסף הצדיק הוא לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים. וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו. לא אתם, אתם אתם שליחים. מי אתם? אתם מכרתם אותי. הנה, לא אתם, אתם, אתם הייתם שליחים של הקדוש ברוך הוא, למכור אותי למצרים כדי להביא גאולה לעולם, וכפי שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ויעקב אבינו שולח את יוסף מעמק חברון, ומעמק חברון מעצה עמוקה של אותו צדיק, שנאמר לו, ועבדנו והנה אותם 400 שנה, וכל זה כדי לקיים את ההבטחה לאברהם אבינו, את ההבטחה לאברהם. זה, אני מקווה שגברנו על כל התקלות בתקשורת, ואפשר להמשיך הלאה. אם לא שומעים, תכתבו, אני רואה את ההודעה, שומעים, שומעים מצוין. תודה רבה למודיעין, תודה. כן, אז רק אני מסכם, הנקודה הראשונה היא מאמינים בני מאמינים. הנקודה השנייה, אנחנו מדברים על הגאולה, הגאולה לא תבוא לבד. הגאולה לא תבוא לבד. אנחנו מקובלים על ידי כל הספרים הקדושים, שהגאולה תבוא בניגוד לגאולת מצרים, שבה בהתערותא דלעילא, היא תבוא בהתערותא דלתתא. אולי הסיפור שהכי מאפיין, מדגיש את הנקודה הזאת, זה הסיפור על רבי יהושע בן לוי, הגמרא בסנהדרין, צדיק ח', מספרת על רבי יהושע בן לוי, שבא ופגש את אליהו הנביא, על פי פתח מערתו של רשב"י, והתגלגל השיחה ביניהם, כמה גרסאות שיש שם במדרש הזה, אבל אחר כך שאל אותו, מתי יבוא המשיח? אמר לו, לך תשאל אותו, אמר לו, איפה הוא יושב? יושב בשערי רומי, ומה הסימן שלו? נתן לו סימן, איך לזהות את המשיח. הלך לשערי רומי, פגש את המשיח, שאל אותו, אי מתעת אמר? אמר לו, היום חזר וסיפר, פגש את אליהו הנביא שוב, וסיפר לו על המפגש, אמר לו, קודם כל, אם הוא אמר לך, שלום עליך, רבי ליווי, בר ליווי, אז הוא אתה מוזמן לחיי העולם הבא, ורוצים לעצור לרגע, מי מבקש לעצור?
הרב, אני אסביר רגע לכל המשתתפים, אני רואה שיש הרבה משתתפים שרוצים לשמוע את הרב, ולכן מה שאנחנו נעשה יהיה באופן הבא. כדי שהרב יוכל להמשיך את השיחה גם אחרי 7:35, מה שיקרה זה שאנחנו נמשיך את השיעור רק בפלטפורמה של הזום גם אחרי השעה 7:35, והשיעור יוקלט והוא יעלה במלואו אחר כך ביוטיוב למי שצופה איתנו ביוטיוב ויש לו בעיות לראות את השיעור השלם, ובינתיים ביוטיוב אנחנו משדרים את תפילת ערבית, אבל אנחנו לא רוצים שזה יפגע בשידור של הרב, אז כשיהיה תפילת ערבית, אנחנו נקטע את השידור של הרב ביוטיוב, אבל לא בזום, הרב יוכל להמשיך לדבר, והשיחה המלאה תעלה אחר כך ליוטיוב. זהו, אנחנו מבקשים מהרב.
בסדר, בסדר גמור, תודה רבה. קיבלתי שוב פלאי הטכנולוגיה, בעזרת השם. כן, אנחנו ברבי יהושע בן לוי. פגש רבי יהושע בן לוי שוב את אליהו הנביא, ואמר לו, מה אמר לך המשיח? אמר לו, שיקר לי, אמר, מתי, שאלתי אותו מתי, הוא אמר היום, לא שיקר לי, הוא לא בא היום, אמר לו אליהו הנביא, היום אם בקולו תשמעו, ללמדנו שהגאולה תלויה במעשים, יש לזה ראיות ברורות מכל הגאולות כולם, גם גאולת מצרים, לא בדיוק גאולת מצרים, אבל החלומות של פרעה, החלום, פרעה חלם על 7 שנות רעב. כמה שנות רעב היו בפועל? 2. ולא, כי זה 2 הרעב בקרב הארץ. ולא נמשך יותר הרעב, למה לא נמשך 7 שנים? כי עם ישראל ירד מצרימה, בני יעקב ירדו מצרימה. אז בזה נגמר הצורך ברעב. כלומר, מעשינו קובעים את ההיסטוריה. כן, זה לא רק בחירה חופשית. בחירה חופשית מגדיל לרמב״ם בהלכות תשובה, מעריך מאוד בגודל הבחירה החופשית, הרמח"ל, כל כולו מיוסד על גודלה של הבחירה החופשית שלנו, אבל לא, זה לא סתם הבחירה החופשית, אנחנו קובעים את ההיסטוריה, וכאשר המשיח אומר לרבי יהושע בן לוי, היום אני בא, זה היום יהיה בקולו תשמעו, את מפנה בכם, אתם יכולים להביא את הגאולה, ומכאן בעצם ליום השואה. כל אלה שתי הקדמות של לקראת יום השואה. הקדמה של אמונה, והקדמה שהכל תלוי במעשים. ולמה הכוונה? נקודה ראשונה, נזכיר את דברי האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש, ויקרא כ"ה כ"ה. והוא מונה שם בדרך דרוש את הפסוקים, כי היום הוכיחה הוא מחר מחוזתו, לא ניכנס לכל הדרוש הארוך של האור החיים הקדוש, אבל בתוך שאר הדברים הוא אומר מילים קשות מאוד. מה הוא אומר? ועל זה עתידים ליתן את הדין, כל גדולי ישראל אדוני הארץ, ומהם ידרוש השם את אלבון הבית העלוב. ולמה הכוונת האור החיים הקדוש? אומר האור החיים, בידינו לקרב את בניין בית המקדש, אבל לא עשינו די, ועל זה עתידים ליתן את הדין, כל גדולי ישראל אדוני הארץ, ומהם יבקש השם את אלבון הבית העלוב. מדוע? כי הם לא קידמו את תהליך הגאולה. לאמור שאפשר לקדם את תהליך הגאולה. אם אפשר לקדם, כמובן גם אפשר להשיג אותו לאחור. השגת מתהליך הגאולה, כי תהליך הגאולה נתון בידינו. כאשר אנחנו נעשה, כך יתקדם תהליך הגאולה. בסוגריים, לא רוצה להרחיב, זה לא קשור למחלוקת, רבי יהושע ורבי אליעזר, האם גאולה תלויה בתשובה או איננה תלויה בתשובה. כי גם לפי רבי יהושע, שכאילו ניצח את רבי אליעזר, והגאולה איננה תלויה בתשובה, כתוב במפורש בספר דברים, היה כי יבוא אליך בדברים פרק למד, כי יבוא אליך בדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, השבותי לבביך בכל הגויים אשר ידיחה שבנוקח שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. האקט הראשון הוא תשובה, אלא כפי שמסבירים מפרשים, הרב זצ"ל מרחיב בדבר, תשובה היא תשובה עד השם, ושבת עד השם אלוקיך. זה אקט שאנחנו צריכים לעשות אותו, וכאשר אנחנו עושים אותו, אנחנו מקדמים את הגאולה. אחר כך באה תשובה גבוהה יותר, שהיא אל השם, ובזה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל זה נושא בפני עצמו, זה לשיעור בפני עצמו, לא לשיעור הזה. מכל מקום, בוודאי שהגאולה תלויה במעשינו. מתי הייתה צריכה לבוא הגאולה? אני אומר, כאילו בצער עמוק, אפילו אספר סיפור. בילדותי שמעתי סיפור על הארי הקדוש, שהארי הקדוש היה, יצא עם תלמידיו, יצא לקבלת שבת, ואמר, בואי חלה, בואי חלה, ואמר לתלמידיו, בואו נעלה לירושלים לקבל פני משיח צדקנו. והתלמידים אמרו לו, אין, אנחנו לא יכולים, לא עוזר, נמנעו. ספק את כפיו ואמר, החמצתם את השעה, החמצנו את השעה. כלומר, באותו זמן הייתה השעה של גאולה, הייתה אמורה להגיע, והשעה הזאת הוחמצה. לא הגיעה הגאולה. כילד, אני זוכר שמעתי את הסיפור הזה, תפסתי את הראש, זלגו עיניי דמעות. למה? למה הם לא שמרו להארי הקדוש שיבוא? כי באמת אני חוזר לאותה נקודה. המעשים שלנו הם מעשים שעשויים להביא. הגאולה הייתה יכולה לבוא כבר מזמן הארי. וקצת נרחיב בדבר הזה. רבי יוסף קארו חי לפני למעלה מ-500 שנה, נולד לפני כ-540 שנה, 530 שנה, בדיוק אפילו 532 שנה. זה שנת לידתו של הבית יוסף. גורש בגיל 4, כבר גורש בגירוש ספרד, בשנת ריש נון בית, היה גירוש ספרד, ואז גורש כבר משם, נדד למצרים, נדד לטורקיה, חזר, בסופו של דבר חזר לארץ. ותלמידו של הבית יוסף, אחד מתלמידיו הקרובים, תלמיד חבר, רבי שלמה הלוי אלקבץ. מה מספר לנו השאלה הקדוש בשם רבי חתאים הבית יוסף, שהגיע אליהם המגיד, המגיד זה הייתה המשנה, אני המשנה מדברת בדיוק כולכם, זה בעריכות גדולה, אני קורא רק משפטים ספורים. עמדנו על רגלינו, הוא אמר, עמדו בני ידידי על רגליכם, העלו לי ואמרו, ואמרנו בכל רב כאשר נצטבנו, ואל תפסיקו רגע, ועלו לארץ ישראל, כי לא כל העיתים שבוק, ואין מעצור להושע ברב ובמעט, ואיניכם אל תחוס על פניכם, כי טוב הארץ העליונה תוכלו, ואם תבואו שמעתם, טוב הארץ היא תוכלו, לכן מערו ועלו, כי אני המפרנסת לכם, אני אפרנסכם. כלומר, לפני 500 שנה כבר, הייתה רוח הקודש שציוותה עליהם לעלות, וגם בלילה השני, כפי שהוא מתאר, בליל יום טוב שני של גלויות, הוא אומר, עזבו את נילי כספו ומעודיו, יעזוב האדם את נילי כספו ומעודיו בהנאות העולם, ואת נילי זהבו חמדת הממון, ועלו לארץ ישראל, כי יש לאל ידכם, רק שאתם מוטבעים בטיפ חמדת תבל והבלב, ויוצא מזה וכו'. המגיד, אותה רוח הקודש שנגלתה לבית יוסף, מצווה עליהם, קומו ועלו, כי זה השעה ראויה. רק נחשוב לעצמנו, הבית יוסף קם ועלה, ותלמידיו עלו, וניסה לחדש את הסמיכה בארץ ישראל, ועשה הרבה מאוד פעולות, אבל מה קרה? קרה שהבית יוסף עלה, ותלמידיו עלו, קבוצה קטנה, התיישבו בגליל, סבלו ייסורים נוראיים, גם הם, גם הדורות שבאים אחריהם, דרך אגב, רק הזכרתי לא מזמן, גם את מכתבו של מנחם מל מויטבס, שהיה רב בטבריה, לפני כ-230 שנה, והייתה מגפה בטבריה, מפורים עד אמצע אייר, והם נשארו סגורים בבתיהם עד שבועות, ממש בתקופה, כמו בתקופה שלנו, שהוא מתאר, הם הסתגרו בחדרים, והיום מתפללים מניין מצומצם, ממש כפי ימינו, אבל אני סוגר סוגריים. בכל אופן, מה קרה מזמנו של... מה היה צריך לקרות? אני מסתובב היום סביב ירושלים, ירושלים נבנית לתפארה, אבל ירושלים עיר דוד, מלאה בבתים. הבתים האלה לפני 200 שנה לא היה בית אחד. כל ירושלים הייתה ריקה. לפני 500 שנה ארץ ישראל הייתה ריקה. גם הטורקים לא היו כאן. ואם עם ישראל היה קם ועולה, הכל הגאולה הייתה באה מאליה. לא הייתה שאלה בכלל. היינו באים לארץ ריקה, כובשים אותה, מיישבים אותה, וכפי שרוח הקודש המגיד אומר לבית יוסף, אני אדאג לכם לפרנסה, אני אדאג לכם למזון. אבל עם ישראל לא קם, עם ישראל לא קם. זכורה לי באחת משיחותיו המופלאות של הרב צבי יהודה זצ"ל על השואה, איך הוא תיאר את הדבק, הוא אמר, נדבקו לגלות, כמו שנדבקים לזפק. כך זה היה מילותיו של הרב צבי יהודה. עם ישראל נשאר בגלות, ובמקום להתעורר, לקום, ואמרתי, הגאולה תלויה וההתעוררות שלנו, התערבות הדלתתא, ההתעוררות של מעשינו, ומהמעשים שלנו, מזה תבוא הישועה. אבל כשעם ישראל לא מתעורר, גדולי ישראל עוררו, גדולי ישראל שעליהם צועק מצד אחד, אור החיים הקדוש, למה לא עוררתם? היו גדולי ישראל אחרים שכן עוררו, הנה אני קורא מכל התור, דברי הגר"א, כל התור, בפרק ראשון, בפסקה, סוף פסקה ח', מתאר את תהליך הגאולה. הרבה פעמים ראיתי את רבינו מסתובב בחדרו, הוא מדבר בסערת רוח נוראה, ואומר, ריבונו של עולם, אין לך דרך אמצעית בין בעיתה לבין החישנה? חכמים אומרים, זכו החישנה, לא זכו בעיתה. אומר הגר"א, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, בעיתה החישנה. אנו עומדים בכל תוקף על דברי הפשט הפשוט. אני אשם בעיתה החישנה. גם כאשר זה יהיה בעיתה, אני החישנה. והגר"א עצמו ציווה לעלות לארץ ישראל, ואמר כי בציון תהיה פליטה והיה קודש, ופליטה, יש פה כמה וכמה פעמים שהגר"א, שנאמר על הגר"א, שציווה לעלות ממהר לארץ ישראל, ואם היו עולים לפני 200 שנה ויותר בזמן הגר"א, היו תלמידי הגר"א, הייתה עלייה קטנה, אבל זה היה מעורר את כל הגאולה, אבל עם ישראל לא קם. וכפי שאמרתי, נדבק לגלות כמו זפת. וכאשר אין ברירה, ומגיע הזמן של בעיטה, הקדוש ברוך הוא לוקח חרב חדה, וקוצץ את האיברים הדבוקים לזפת, איברים שלמים נשארים, דבוקים, ונאכלים בזפת הנוראית הזאת של הגלות, וזה השואה האיומה. אם לא מבינים דרך מה שלא קיימת, מה שלא קיבלתם דרך האור, זה לא עונש, זה זירוז. טעות לחשוב שהשואה היא עונש על משהו. זה לא עונש, אין לי ברירה. אני רוצה לנתק אתכם מהגלות, כך אומר הקדוש ברוך הוא. אבל אתם דבוקים לגלות, ואי אפשר להמשיך ככה. אז אין ברירה, צריך לקצור קצירה גדולה, ולהשאיר שם חלק גדול מעם ישראל, דומה קצת למה שהיה במצרים, בגלות מצרים, וחמושים עלו בני ישראל, 20%, יש אומרים, אחד מחמישים, יש במדרש, אחד מ-500 עלו. זאת אומרת, עשרות מאות אלפים, מיליונים שנשארו במצרים, אבל האחרים יצאו וקמו ועלו. אז גם במצרים שהייתה בהתערות הדלאלה, ההתערות של העליונה, הועיל ולא מספיק הזדרזו, לכן נשארו רבים במצרים, וגם בגלות הזאת נשארו רבים, שהיום יש לנו רק את השרידים שעוד שרדו, האנשים המבוגרים שעברו, כילדים עברו את המאורעות האימים הנוראיות האלה של השואה, ועלו לארץ ובנו, והם הם שבנו את ארץ ישראל. מי בנה לנו את הארץ אם לא שרידי החרב האלה, שרידי האש, שרידי התופת של מחנות ההשמדה, שברחו משם באור שיניהם וניצלו, ומתוך כוח החיים הגדול שיש לעם ישראל, חזרו והתרוממו והנו את עם ישראל. אז נקודה ראשונה, אנחנו לא רק שלא מאשימים את הקדוש ברוך הוא, אני חוזר על עוד נקודה אחת שלמדנו מפיו של הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. היה אומר לנו על מה שאנחנו אומרים בימים נוראים, ביום הכיפורים, אנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך, בטף, אנחנו אומרים את תימהון.